תחנה שביעית, פנים וסיפורים, חלק 2. בחלק הזה של התערוכה אנחנו עוסקים באנשים מהאזור שגורשו ולא עברו דרך בית המטבחיים. עוד כ-2,000 איש נשלחו בטרנספורטים אחרים. למשל, הטרנספורט למחנה ההשמדה סוביבור, שיצא ב-15 ביוני 1942, ושהורכב מאנשים מאזורי שיפוט שונים. מתחנת הרכבת המרכזית של דיסלדורף יצאו אז 142 איש. בהמשך יצאו טרנספורטים קטנים יותר לכיוון מחנה טרזינשטאט. כמו למשל סוחר הבשר הוגו היינמן, שהגיע למשלוח ישר מהכלא. הנאצים האשימו אותו שניסה להוציא חלק מהונו אל מחוץ לארץ כדי לבנות שם בסיס חדש. רוב יהודי האזור כבר עזבו את המדינה כאשר התחילו הגירושים באוקטובר 1941. נושא ההגירה עמד על הפרק מאז 1933, אצל כל המשפחות היהודיות, בגלל הרצון האישי לעזוב, או מכיוון שקרובי משפחה או חברים או מכרים דנו באפשרות להגר. ההגירה עצמה לא הייתה מעשה של מה בכך. מעבר לאובדן הבית, המולדת, העבודה והחברים, מהגרים יהודים לא התקבלו בברכה בשום מקום. רבים עזבו לארצות השכנות, לבלגיה, לוקסמבורג, צרפת או הולנד. מי שהיו לו האפשרות והאמצעים, עזב את אירופה והיגר לפלסטינה, לארצות הברית, לדרום אמריקה או לאוסטרליה. גם סיפורה מסופר פה. בין הסיפורים יש כאלה שהם טרגיים במיוחד. כמו סיפורה של לני פלקה קטנה. מצאתם את תמונתה? לאחר ליל הבדולח ניסו משפחות רבות לשלוח לפחות את ילדיהן למקום בטוח יותר. חלקם יצאו עם הקינדר טרנספורט המפורסם לאנגליה וניצלו. ארנה ווולטר פלק מהעיר גוך החליטו לשלוח את ביתם לני לקרובי משפחה בהולנד. לאחר פלישת גרמניה להולנד ב-1940, החלו גם היהודים שם לסבול מהגבלות, רדיפות ומעצרים. החל ב-1942 שולחו גם הם למזרח. וכך נקבע גם גורלה של לני וקרוביה. הם נשלחו למחנה ההשמדה סוביבור בפולין, ושם נרצחו. לני הייתה אז בת 9. הוריה שולחו לגטו ריגה ושרדו. אף אחד לא יכול היה לצפות את העתיד ולדעת איזו החלטה נכונה ואיזו לא. לעתים תכופות, הגורל הכריע בין החיים למוות. עם תחילת השילוחים של יהודי גרמניה ב-1941, ממה שכונה הרייך הישן, הפכה גרמניה, ולמעשה כמעט כל אירופה, למלכודת. הבריחה נעשתה כמעט בלתי אפשרית. ובכל זאת, היו גם שהעזו להתחמק מהמשלוח ולהסתתר. אבל הם נזקקו נואשות לעזרה. אנחנו מציגים כאן גם ביוגרפיות כאלו, כמו למשל סיפורה של מריאנה שטראוס. ברגע האחרון, כשפקידי הגסטאפו כבר נכנסו לביתה כדי לאסוף את משפחתה, היא הצליחה להימלט. בזכות עזרה שהגישו חברים רבים וגם עוזרים אנונימיים, היא ניצלה. שונה היה גורלו של הרוסה ארנסט קרומבך, שעקבותיו עבדו ב-1942 בגטו איזביצה. רק מעטים הצליחו לשרוד במחבו. ללא עזרתם של אזרחים לא יהודים, הדבר היה בלתי אפשרי. כמה מאותם עוזרים, כמו למשל הולדה ואוטו פנקוק, קיבלו מאוחר יותר את התואר חסיד אומות העולם ביד ושם.